טוב, אנחנו בפעם הקודמת התעסקנו בתחום סחיטה כמובן, זה השיעור השלישי בסימן שין כף בנושא סחיטה, כשברקע אנחנו יודעים שהסחיטה המדוברת כאן היא מלאכת דש, שזה בעצם הוצאת חומר מתוך מקום הכנוס בו על מנת להשתמש בחומר שיוצא. הוא אומר, אני צריך את המיץ, את התוצרת, את החלב, את הגרעין מתוך התבועה, אני צריך אותם, לכן אני דש את המקום, אני לוחץ אותו על מנת שיצא לי, תצא לי התוצרת, כפי שאני צריך אותה, מתוך המקום הכנוס בה. זה גם חליבה, זה סחיטת פירות, זה הוצאת גרעינים מתוך הקליפות שלהם, כל זה נקרא מלאכת דש. בסעיף זין אנחנו רואים, האם מותר לסחוט כבשים? בואו ננסה לדון בהבנה שלנו, על פי הראייה שלנו, מהי מלאכת סחיטה הזו של דש, לא של מלבן של כביסה. אנחנו בסימן שינקף סעיף זין, בספרים הסטנדרטיים זה עמוד קופמים ה. מצד ימין כתוב 288, אנחנו בצד שמאל סעיף זין. לסחוט כבשים, מה זה כבשים? כבשים אלה הם ירקות, או... כן, בדרך כלל ירקות, שכובשים אותם, זאת אומרת, ממליכים אותם, מחמיצים אותם, זה נקרא כבוש. כבוש זה ההנחה של ירק בתוך מי מלח, חומץ, על מנת שישארו לאורך זמן. והם נמצאים בתוך הנוזל. עכשיו, אם אני רוצה לסחוט את הכבשים, לא יודע אם מישהו פעם נתקל בעניין הזה, שהוא קיבל איזה מלפפון חמוץ, גדול, לא יודע איזה מספר זה בתוך הקופסאות, 7 בקופסא או 9 בקופסא, כאלה מלפפונים הגדולים, או בקופסאות הענקיות, והוא רוצה לנגוס במלפפון חמוץ, ופתאום איזה שפריץ לפנים, בפנים הכל מלא מים. מה המים האלה? המים האלה זה הנוזל של הכבישה, זה המי מלח. האם מותר לי לקחת את המלפפון הזה ולסחוט אותו? אנחנו עכשיו במלאכת דישה. כן. האם מותר לי לקחת את המלפפון חמוץ הזה, שיש בתוכו חור, או את הקרוב, לא יודע מה, ללא חשש תולעים, או כל דבר אחר, ולסחוט אותו, כדי שלא יהיה לי מלא מים, לא יהיה לי זולי על הבגדים. מותר לי לעשות דבר כזה? הרי לשים לב, לשים לב, בדיוק. זה הדיון שלנו. אם אנחנו אומרים בדרך כלל שמלאכת דש, זאת אומרת, הוצאת נוזל מתוך המקום שהוא כנוס בו, היא לטובת הנוזל עצמו, במקרה הזה מה אני צריך? את הירק, לא את הנוזל. אז אם אני מוציא נוזל, ואני צריך את החומר שבו כנוס הנוזל, ולא את הנוזל עצמו, איזו מלאכה זו אמרנו בשיעור הקודם? מלאכת מלבן. אם אנחנו צריכים את החומר שנמצא בתוכו הנוזל, את הנוזל אנחנו לא צריכים. הפוך עכשיו. אז זו מלאכת מלבן, מחבס. מישהו צריך לחבס את המלפפון חמוץ? לא. ברור פה הדיון? זאת אומרת, מלאכת דש זה לא מלאכת דש, ומלאכת מלבן זה לא מלאכת מלבן. אז מותר או אסור? אומר השולחן ערוך, לסחוט כבשים, ושלקות, אם לגופם, שאינו צריך למים ואינו סוחתם, אלא לתקנם לאכילה. בסך הכל אני רוצה לאכול את המלפפון בלי שישפריץ עליהם מים, שלא יהיה רטוב כל כך. אפילו סוחט לתוך קערה שאין בה אוכל, מותר. ואם צריך לממהן, מותר לסחוט לתוך קדרה שיש בה אוכל. אבל אם אין בה אוכל, אסור. שמים לב. זה בדיוק מיצוי, כן, לא של הנוזלים, מיצוי של כל הדין שדיברנו בו. זה מקרה שנותן לנו את שתי האפשרויות גם יחד. הרי אמרנו שההגדרה של מלאכת דש, זה הוצאת נוזל כנוס בתוך מקום, בתוך כלי וכו', לטובת הנוזל. כשאני סוחט את הכבשים, בדרך כלל למה אני עושה את זה אמרנו? כדי... לאכול, משהו לא מלא מים שלא... יתיז עליי תוך כדי אכילה. אני לא צריך את הנוזלים. למה לא צריך את הנוזלים? כי אני צריך את המלפפון חמוץ. אני צריך את הפלפל, צריך לא יודע, אבל כל דבר כבוש. והמים הולכים לאבדון. זה ברור? הוצאת נוזל מתוך מקום שהוא כנוס בו, על מנת להשתמש בנוזל.
אתה רוצה את הנוזל, אתה רוצה את
הנוזל. וכאן אין לי את הדבר. אבל אם, שנייה, אבל אם, אני מעוניין גם בנוזל, לא יודע מה, לטבל בו את האוכל, או לא יודע בדיוק מה, אסור לי לסחוט את ה... להוציא את המלפפון חמוץ הזה, לסחוט אותו, מדוע? כי אני צריך את הנוזל. ממילא, אם אני צריך את הנוזל, מה המלאכה פה היא מלאכת?
דש.
דש, סחיטה. סחיטה, רגע. סחיטה. ולכן אומר לנו השולחן ערוך, אם אתה רוצה את הנוזל, כמו שראינו בשיעור הקודם, אם אתה צריך לסחוט לימונים, או לסחוט אפילו ענבים, אתה סוחט אותם לתוך אוכל, כי דבר הבא לתוך אוכל, כלי שיש בו אוכל. הדבר שבא לתוך אוכל, הוא נחשב כאוכל. כמובן שלא יטביע את האוכל, שהוא יהיה בכמות כזאת, שהוא נספג בתוך האוכל. אז אם צריך נוזלים כאלה, אפשר, כמו כל דבר אחר שסוחטים אותו. אלא מה? שעכשיו נשאלת השאלה, היא שאלה אחרת בכלל. מה עם מלאכת בורר? מה אני עושה? אני לוקח את המלפפון, לוחץ אותו. אני לוחץ אותו. מה אני מוציא? מוציא את הפסולת. ממה?
מהאוכל. אבל זה לא פסולת. זה לא פסולת בשבילך.
למה?
כי אתה רוצה את זה.
לא, אם אני רוצה את זה, הסתבכתי עם סוחר, עם דש.
אתה מוציא את זה לאוכל.
אבל לא, אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה את המים האלה, לא רוצה את הנוזלים. אני רוצה רק את המלפפון.
דרך אכילתו.
מה זה דרך אכילתו? תשימו לב מה אנחנו רואים פה. יש מלפפון עם מים. אני לוחץ כדי שזה יצא. זה ברור? השאלה הזו ברורה? אחרי שהבנו, אם הבנו, אני מקווה, את הצייבה הראשונה, אנחנו בשאלה הזאת נמתין שנייה, אבל נשים לב לשאלה שלי, שהיא פתאום ככה מתבקשת מתוך כל הנושא הזה. ואני חשבתי שזה מה ש... רצו להגיד פה מקודם, ואמרתי, רגע, בוא קודם נסביר את המקרה. ואז נגיע לעניין הזה של מלאכת... לא, אתה אמרת. לא התכוונת, אבל אמרת. כן, מלאכת בורר, שאיך אתה מוציא פה פסולת. לא מישהו פה. טוב. בכל מקרה, בואו נראה את הסעיף כולו, ואז נראה איך אנחנו עונים על השאלה הזאת. בסדר? אני מתחיל מתחילת הסעיף. סעיף זין. לסחוט כבשים. פירוש. פירות... ומיני ירקות המונחים בחומץ ובמלח כדי שלא ירכבו. אמרנו שהיום אנחנו אוכלים חמוצים כי טעים לנו. תראו איזה חברת שפע אנחנו נמצאים. טעים לנו. הרי את האמת. בואו נעשה חשבון פשוט. אם יש לנו מלפפון טרי, למה לאכול חמוץ? כבוש. מה יגיד מישהו? זה תוספת במספר סלטים של המנה. אחרת מאיפה יקחו לך כסף? בסדר? מה שורש הדברים? מה היסוד הדברים? כל מה שבעבר היו עושים חמוצים, כבושים, זה כיוון שלא היה. מתי גדל מלפפון? רק בקיץ. לילה אחד עכשיו היה קור בבית, כל העלים של הפלפלים בעציץ בבית, כל העלים קמשו. נשארו הפלפלים ככה, הם עוד מחזיקים מעמד. עוד שני לילות קרים, גם הפלפלים נרכבים. ולנו יש בעיה עם פלפל. כל השנה יש לנו פלפלים. גמבות. למה? יש חממות. בדיוק. אתה אומר, את הפלפל זה העונה שלו בקיץ. ואנחנו אוכלים פלפל כל השנה. המלפפון, העונה שלו בקיץ בלבד. ואנחנו אוכלים כל השנה. ושים לב לשפע הגדול שהקדוש ברוך הוא מוריד לנו. כמה תודה והכרת הטוב צריך לקדוש ברוך הוא שיש לנו הכל. הכל הנושא של הכבושים נולד מזה שלא היה. אני זוכר עוד בתור ילד קטן, שהיו לוקחים את הפחים של 5 ליטר או 4 ליטר של שמן מגד, היו פחים מלבניים כאלה גבוהים, אחרי שרוקנו משמן, היום זה פלסטיק, היו פותחים עם פותחן קופסאות, מכניסים פנימה את המלפפונים ואת כל מה שצריך, סוגרים את זה, לוקחים את זה לשוק בוחרים, היה שם הפחח, שהוא היה מרתך את המכסה. שלא ייכנס חס ושלום אוויר, כי אם ייכנס אוויר, הכל נרכב. ואוי ואבוי, אם פתאום פותחים באמצע החורף ורואים שזה נרכב. כל העבודה ירדה לטמיון. ואז בחורף, כשהיו רוצים לאכול מלפפון, ולא היה במלפפונים, אז היו פותחים קופסה. קופסאות האלה, ויש מלפפונים חמוצים. זאת אומרת, זה הכל עבודה של שימור במקום שאין. ואנחנו היום, ברוך השם, כל השנה, הולכים לסופר, לוקחים עגלה, מורידים קופסאות. זה לא טבעי. אבל זה מה שיש, אנחנו אוכלים הכל. הכל כל השנה. כי אנחנו מפונקים. כי פתאום זה יותר טעים. כי האמת היא שירק חי, הוא הרבה יותר בריא ויש בו יותר מינרלים, מירק מעובד. כמו מיץ, פרי שהוא חי, יש בו הרבה יותר איכות מאשר מיץ, פירות שהוא מבושל. להבדיל בין יין מבושל ליין לא מבושל. יין שלא מבושל הוא הרבה יותר איכותי, יותר פירותי. יש בו תכונות טבעיות. ואנשים קונים דווקא יין מבושל. למה אתה קונה מבושל? תקנה לא מבושל, תשלם יותר. למה? למה זה יותר? כי זה יותר טוב. מבושל אפשר לתחמן גם דברים שלא מתקלקלים, זה תוך כדי מארגנים את המערכת. אז לכן אני אומר לשים לב, כל התחום הזה של הכבוש הוא נולד מחוסר אפשרות. היום ברוך השם בחברת שפע שלנו זה כבר רץ עם כל דבר, וברוך השם יש לנו הכל כל השנה, אפשר לומר. אפילו חסות יש לנו בקיץ. חסה כולו מים. אפילו חסות יש לנו בקיץ. מה חסר לנו? שום דבר. האם יש תקופה שפתאום באזור החגים חסר קצת עגבניות, כולם קופצים, למה זה יקר? יודעים למה זה יקר? גמרו את השטח ועוברים לחממות, לפעמים נוצר חור. בין סיום הגידול בשטח, בפלחה, לבין תחילת התוצרת בחממות. אז בתקופה הזאת קצת זה יקר, כולם קפצו. לכאורה בכלל לא היה צריך להיות לך. כל החורף תוותר על זה. איך אפשר בלי סלט עגבניות? אפשר ואפשר. מה גם שאני לא יודע כמה זה מועיל, אבל בואו נשאיר את זה בצד, התועלת. אבל בכל זאת מה שאנחנו רואים זה, שכמו שאומר לנו הרמה, שמים בחומץ ובמלח כדי שלא ירכבו. ושלקות, כן, כבשים ושלקות, אם לגופם שאינו צריך למים ואינו סוחתם אלא לתקנן לאכילה, אפילו סוחת לתוך קערה שאין בה אוכל מותר, אני לא צריך את זה לאכילה, אני שם את זה לתוך כלי מים, כדי שלא ישפך לי עכשיו על הרצפה בבית. אז זה מותר. אני יודע מה, לתוך כוס, בתוך כדי הסעודה. ואם צריך לממהם, הוא צריך את המים האלה, המלוכים, החמוצים, לא יודע בדיוק איך לקרוא להם, יודע מה, הסלק ששלקו אותו ונוצר מתוכו נוזל. איך קוראים לנוזל שיוצא מהסלק? יש כאלה ששותים את זה בפסח?
בורשט.
יפה מאוד, אני רואה שאתה בעניינים. ברוך השם. בסדר? מותר לשחות לתוך קדירה שיש בה אוכל. למה? כי כל היוצא מאוכל, אל תוך אוכל, הרי הוא כאוכל. אבל אם זה יוצא לכלי, זה משקה. אבל אם אין בה אוכל, בקערה אסור. ולרבנו חננאל, לשים לב מה כותב פה השולחן ערוך, כל שהוא צריך לממהן חייב חטאת, אפילו שחת לקדירה שיש בה אוכל. ולדבריו, הסוחט אשכול לקדרה, נמי אסור. כי מה אמרנו בסעיפים הקודמים? שחנוך לחלוטין לא הזכיר את רבנו חננאל הזה. ושחנוך אמר שאפילו הענבים אם סוחט לתוך אוכל, מותר. על לימונים לא דיברנו, כי שחנוך כתב שלכתחילה בכלל מותר לסחוט לימונים. רק אחר כך התברר לנו, מהמשנה ברורה בסוף שיעור שעבר, שכיוון שמעבירים חביות למאות, ממדינה למדינה של מיץ לימון, כדי לערבב עם הפונץ', כך כתב המשנה ברורה, אז לכן היום אסור לשחות לימונים. לפי השולחן ערוך לא סוחטים. במקרה כזה אומר לרבנו חננאל הכל אסור. ופה אני רוצה שנראה את המשנה ברורה. סעיף קטן כף ג' למטה. כבשים מושלקות, היינו ירק וחיוצא ששלקם קודם השבת ונשארו ממהם בהם. אם לגופם רוצה לומר שסוחתם ממשקי הצף עליהם והיה נבלה בהם כדי לתקן גופם לאכילה לבד ואין צריך לממהם, כמו שדרך לסחות הירק שקוראים סלטין. מה זה סלטין? סלטה בערבית, סלטין ביידיש, מה? חסה, יפה מאוד. לאחר ששרו אותם במים, לכן איננו בכלל מפרק כלל. שמים לב? מה זה מפרק? דש. ואף שסוחט לתוך הקערה ואין המשקה הולך לאיבוד, מכל מקום כמה שאינו מכוון בשביל המשקה, איננו בכלל מלאכה. ובזיתים וענבים אסרו בכל גוונם, משום שרוב העולם סוחטים אותם אל מימיהם. אז אם יבוא מישהו ויגיד, טוב, אני רוצה רק לאכול את הקליפות והגרעינים של של הענבים, או אני רוצה לסחוט את הזיתים, אמרו לו, סליחה, כבר לא תחומך. כי מי שסוחט ענבים, מי שסוחט זיתים, הוא צריך את זה למשקה. זה שאתה אומר, אני לא צריך את המשקה, בטלה דעתו, כן, בסוף הרחוב, כן, של כל, אצל כל אדם. אלא, והוא הדין שמותר לך תחילה לסחוט לוקשין. מה זה לוקשין? יש פתגם, טענו חיטים והודה לו בלוקשין. בסדר? בסעורים. מה זה לוקשין, אתה יודע?
יטריות.
בסדר? משומן הנבלה בהם. אם הוא עושה משום שאין יכול לאוכלם, משומן הרבה שבהם. כן, כתב בדרישה. ובחיי האדם מקל מטעם אחר, ששומן שמפרישו הרי גם כן אוכל. והרי כמפריד אוכל מאוכל. ואז? מפריד אוכל מאוכל, אז מה?
מותר.
כשאני רוצה את שניהם. אבל אם אני לא רוצה את שניהם, אז זה בורר. אתם שמים למה קורה פה? התעלמנו לחלוטין מהעניין פה בסעיף. עוד שנייה. לתוך הקערה ודווקא לתוך שבת. אבל אסור לשחות בכל גוונה לתוך מוצאי שבת. בסדר? ולתוך גדרה, זה לא גרם אשכול שמותר, כנזכר הלל בסעיף ד' ללא שיטת רבנו חננאל. שיש בה אוכל ועדין לתוך המוריה, שעה ומאכל. אבל לתוך משקים אסור לשחות. אבל אם אין אוכל אסור, אומר המשנה ברורה בסעיף קטן כפתת, ואף אגב דשאר פירות מותר לשחות אפילו לממהן, וכן נזכר לב בסעיף א', שאני אתם שאין שם משקיע על מי פירות, ואבא כמפריד אוכל מאוכל, מה שאין כאן אחד, אבא שם משקיע עליו מקודם שנבלה, שייך בו של סחיטה, ומכל מקום חיוב חטאת לקה לדעה הזו, לסביר עליה דבר תורה אינו חייב אלא סחיטת זיתים וענבים, דבר תורה אינו חייב אלא סחיטת זיתים וענבים בלבד, כמו שכתוב בראש הסימן, לשים לב למה שכתוב פה. הרי בסופו של דבר, וזה אולי פתח לענות לנו על השאלה שלנו, הרי בסופו של דבר המים האלה, שעכשיו אתה מוציא אותם מתוך המלפפונים, הם קשורים באיזושהי דרך למלפפונים? איך הגיעו המים למלפפונים? אני לקחתי מלפפונים יבשים, הכנסתי אותם לתוך מיכל, שפכתי עליהם מי מלח. המים האלה שנמצאים בתוך המלפפון, מאיפה הגיעו? מהמים, מבחוץ. זה בעצם מחובר למה? לכל הנוזל שיש בחוץ. אז זה שני דברים נפרדים. זה מה שהיה כתוב בסוף סעיף קודם, בשם רבנו חיי אדם. בסדר? כמפריד אוכל מאוכל. אלה שני דברים נפרדים. במקרה הם בפנים. יש פה הקלה. זה ברור? ההבדל? עליו שאני עדיין לא קיבלתי את זה סופית. אני רק אומר שזו אפשרות. כי לכאורה מה ההבדל בין זה לבין דבר אחר שאתה בא ומוציא? אתה אומר לי פסולת מאוכל, אתה לוקח את האוכל דווקא ולא את הפסולת. אם הייתי מרים את המלפפון ולבד בדרך הרמה זה היה נוזל לנוזל, אין בעיה. כי אמרנו גם בתבשיל, מי שרוצה להרים חמין ויש שם הרבה נוזל, מי שזוכר את סימן שניותת, מלאכת בורר. אם אני מרים בכף את האוכל, ותוך כדי כך, תוך כדי הרמה, ירדו נוזלים, אמרנו שאין בעיה, מדוע זה דרך הרמה. אבל אם חיכיתי, אם חיכיתי, למה חיכיתי? כדי שהנוזלים ייפלו, אז מה עשיתי?
בורר.
אז מה ההבדל מפה? שפה בידיים אתה אפילו עושה את זה. אם הרמתי בדרך הרמה וירדו נוזלים, אין בעיה. אבל אם אני לוחץ כדי שייצא, זה הוצאת פסולת מאוכל. הדבר היחיד שיש לנו פה לומר זה את חיי האדם. שאומר שבעצם המים האלה זה לא דבר שהם מכונס בפנים. הרי מה קורה בדרך כלל בתבשיל? הרבה מהנוזלים בתבשיל הם מופרשים כתוצאה מהבישול. לא יודע מישהו שם לב, הרבה פעמים אתה שם אוף לבשל, תפוחי אדמה לבשל. בסופו של דבר יש נוזלים כתוצאה מהבישול עצמו. יש פטנט שנקרא שקיות בישול. כן. אני לא רוצה לעשות פרסומות, לא אמרתי את השם של החברה, אבל בסדר, יש שקיות שבתוכם מבשלים. זה בישול הרבה יותר טוב. למה? אתה שם את כל המוצרים, סוגר את השקית, כמה חורים, כזה שלא יתפוצץ מהלחץ, ופתאום, לא, בתנור. בתנור. תנור רפייה. זה עומד בתנור רפייה בחום. אתה שם בפנים, ואחר כך אתה מקבל אוכל שהוא מבושל במיץ של עצמו. אנחנו אומרים, הוא יתבשל במיץ של עצמו. אין לי שום תוספות של מים מבחוץ. פירות, ירקות, עוף, כל מיני דבר אפשר לעשות בתוך השקיות האלה שמיועדות לבישול ואפייה. כן, כן. שקיות. לא ניתן לך את מספר קטלוגי הברקו של המוצר, אבל בכל זאת, בסדר, מופיע בחנויות המרקולים המובחרות. זה אני אקרא לזה כך. אז יש דבר כזה. עכשיו אני שואל עוד פעם, פה מה קורה? שם הנוזל בא מבפנים. טוב, אז תגיד לי, הוא סוחט. אבל כאן זה נוזל שבא מבחוץ, כל כולו בא מבחוץ. זה שהוא נכנס פנימה למפפון, זה בטעות. היה צריך להספק, להספיק את הטעם, את המלח, שזה שיהיה משומר, ולא יירקב. אבל לא יותר מזה. יכול להיות שזה נקודת המפתח שאין פה מלאכת בורר. אבל אני אומר שוב, התשובה פה לא שלמה וברורה לי. יש לי עדיין את השאלה. מונחת בכיסי. ועכשיו על שולחני. בסדר? בכל מקרה, מה שאנחנו רואים פה, שכשאני לא צריך את הנוזלים, אין מלאכת דש, אין מפרק, אין סוחט. זה תוצאות של מלאכת דש. אין את הדבר הזה. ולכן מלפפון, יהיה מותר לנו לפרק אותו מהנוזלים שלו, אם אני לא צריך את הנוזלים. זה היסוד פה. כשרבנו חננאל בא ואומר שיש פה בעיה של דאורייתא. אחרת בכלל. ולרבנו חננאל, סעיף קטן למד, הנה הרבנו חננאל בשני דברים פליג על הדעה הראשונה. ולשים לב, זה לא רק בסעיף הזה, זה כל הסעיפים שהיו גם קודם. שדיברו על זה שאפשר לסחוט אשכול לתוך ענבים לתוך אוכל. כי כל הבא אל האוכל כאוכל דמי. דומה לאוכל. הנה רבנו חננאל בשני דברים פליג על הדעה הראשונה. א', סובר שאם צריך למימיהם חייו אפילו בכבשים ושלקות. וזה שונה ממה שדיברנו עד עכשיו. ב', שכל מקום שצריך למימיהם לעולם חייו, אפילו כשסוחט לתוך האוכל, ואף שכל הפוסקים פליגי על זה, כולם חולקים עליו, וסוברים שמשקיע בא לאוכל כאוכל דמי, כנזכר לאל בסעיף ד', והלכה כדבריהם, ולכך הזכיר המחבר דעתם בסתמה. מכל מקום, כי הרי למה הזכיר את זה בסתמה? כי סתם ויש הלכה, כי סתם. מכל מקום הביא גם כן דעת רבנו חננאל להורות שטוב להחמיר כדבריו. והמחמיר תבוא עליו ברכה, כמו שכתב בתשובת הראש שהובא בבית יוסף. זה פה אחד היסודות היסודיים בלימוד והבנת שולחן ערוך. וחשוב עוד פעם לברר את העניין כדי לדעת בדיוק על מה מדובר. השולחן ערוך בדרך כלל, השולחן ערוך בדרך כלל יש לו לוגיקה של כתיבה. זה לא בדרך כלל, זה תמיד. יש לו לוגיקה של כתיבה. הוא כותב במבנה. הוא לא כותב דברים סתם. אתם יודעים, הרבה פעמים היום אנשים כותבים מאמרים, כותבים תשובות, כותבים דברים, משתמשים במילים, יד השם הטובה עליהם, בפירוק של משפטים, פעם בצורה כזאת, פעם בצורה אחרת. אין דבר כזה. בכתיבה אמיתית של ספר, בכתיבה אמיתית של מי שכותב באמת בצורה שלמה, יש לוגיקה, יש שבלונה. כל הספר כולו, כל החיבור כולו, כל השולחן ערוך, מתחילת אור החיים ועד סוף חושן משפט, כולל יורה דעה ואבן העזר באמצע. הכל באותה לוגיקה. יש כללי פסיקה. מה הם כללי הפסיקה? למשל, אחד הכללים אומר שאם השולחן ערוך מביא דעה בסתם, הוא כותב, כך וכך עושים. לאחר מכן, הוא מביא, ויש אומרים כך וכך. בלשוננו, הכלל אומר, סתם ויש, הלכה כסתם. ואז, מה ששאל פה המשנה ברורה, אם ככה, אז למה הביא השולחן ערוך את היש אומרים? הרי אם אתה פוסק שההלכה היא כמו מי שאמרת בסתמה, לשון רגילה. אז למה הבאת בכלל את הדעה השנייה? תשובה? כדי שבשעת הדחק, אם הדעה הזאת מחמירה, סליחה, בשעת הדחק, אם הדעה הזאת מקלה, אתה יכול לסמוך עליה? לכן הביאו אותה שנדע שיש על מי לסמוך כשאין ברירה, או שאם היא מחמירה, כדאי להחמיר כמותה, על האף שאין הלכה. כך. והרבה פעמים אנחנו רואים את זה. דיברנו בתחום של היין בשבת. שולחן ערוך מביא איזה יין כשר לשבת. ואז הוא מביא, יש אומרים. יש אומרים שיין לא מבושל. או יותר נכון, יין מבושל. יין שיש בו סוכר, הוא לא טוב לקידוש בשבת. בסדר? ככה מביא השולחן ערוך. מאיפה הוא הביא את זה? רמב״ם. הוא פוסק כמו הרמב״ם? לא, הוא לא פוסק כמו הרמב״ם. גם יינות מבושלים כשרים לקידוש. למה הרמב״ם אומר שיין מבושל לא כשר לקידוש? כי מה שפסול לנסח על גבי המזבח, הוא לא טוב לקידוש, כי זה פה במידה של מצווה. ככה סובר הרמב״ם. יין מבושל, הכוונה היא מפוסטר. זה אותו דבר. אותו דבר. זאת אומרת, ככה סובר הרמב״ם. אז למה הביא אותו בכלל לשולחן ערוך, אם הוא פוסק שאפשר? שמי שיכול להחמיר, תבוא עליו ברכת טוב. אשרה ואשר חלקו. היו הרבה תקופות שבכלל לא היה אפשר להשיג יין כזה. ברוך השם, היום בארץ ישראל, אתה יכול לעמוד מול המדפים של היינות בסופר, ולא לדעת מה להחליט עד מוצאי שבת. ואז כבר אין לך קידוש. עם הסופר פתוח. זה ברור. זאת אומרת, השולחן ערוך מביא הרבה פעמים דעה שנייה בשם יש אומרים, כדי שנוכל להסתמך עליה, או לכאן או לכאן. או כשרוצים להחמיר ולהקפיד וזה טוב, או כשרוצים להקל כשאין לנו ברירה. הכלל השני, וזה בא כאילו להראות מה ההבדל בין זה לזה, יש פעמים שהשולחן ערוך פותח סעיף במילים, יש אומרים. יש אומרים א', יש אומרים ב'. פה הכלל אומר, כשהשולחן ערוך מביא יש אומרים ויש אומרים, הלכה כי יש אומרים בתרה, כי יש אומרים השני. ועוד פעם, אז למה הוא הביא את הדעה הראשונה? בדיוק אותה סיבה, למה הוא הביא מקודם את הדעה השנייה. שנוכל להסתמך על הדעה הזאת, או כדי להחמר או כדי להקל. ברור, אלה הם חלק מכללי הפסיקה. לכן גם כאן, כשבא השולחן ערוך ואומר, ולרבנו חננאל, זה אפילו לא יש אומרים. זה דעה יחידה. הוא מביא אותו, אומר המשנה ברורה, כדי שנדע שמי שרוצה באמת להחמיר, יש מקום לחומרה הזאת. זה לא סתם החמרה בלי טעם. זו דעת רבנו חננאל, שאפילו לשחות לתוך אוכלים, אפילו אשכול ענבים, גם זה להחמיר. כן, לא דיברנו על לימונים, שזה סיפור אחר. ענבים שכל עניינם הוא שחיטה. כמו שאמרנו, שרוב הענבים בעולם הולכים לשחיטה. כמה שאנחנו אוכלים, כמה קילוגרמים שאנחנו אוכלים במשך השנה, זה לא אפס קצר או פסיק פסיקו, של הפסיק של פסיקו של כמה שענבים ששולחים לתעשייה, שולחים ליין. בסדר? אז זה יסוד פה שמופיע במשנה ברורה. טוב, אלה הם, זה הסעיף כאן לגבי שחיטת שלקים. בסעיף ח' מביא לנו השולחן ערוך. אתה יכול לשאול שאלה, כן. זה לא אותה פעולה. הפעולה היא פעולה שונה לחלוטין. רגע, שנייה. הפעולה היא פעולה שונה לחלוטין. במלאכת דש אני לוחץ על מקום כדי שיצא לי חומר, נוזל. כן. עכשיו, את הנוזל הזה בדרך כלל, אני צריך. ובמלאכת בורר, דבר ראשון, זה לא אומר שזה אחד בתוך השני. אני לא... יכול להיות ביבש גם בורר. בית, אם אני עובר על זה, אז זה פסולת. אז את זה אני לא צריך. כן, כן. זה נכון שיש לי פה, לפני כן היה לי קבוצה אחת, ועכשיו יש לי שתי קבוצות. זה הדמיון בין דש לבין בורר. שהייתה לי קבוצה אחת, קערה אחת, צלחת אחת, כלי אחד, ועכשיו יש לי שניים. שני דברים נפרדים שונים. אבל הפעולה, הדרך היא שונה לחלוטין. בסדר? טוב. בסעיף ח' אומר לנו השולחן ערוך, הסוחט דג לצירו. דינו כסוחט כבשים ושלקות למ"מ. שמים לב? אם בן אדם בא, לוחץ על הדג, לא בשביל להוציא את השמן, כי הוא לא יכול לאכול דג מלא שמן, כמו שיש במקומות מסוימים. נכון? אתם מכירים מקום כזה שהחבר'ה אומרים שיש יותר מדי שמן בבישול? אני לא מכיר מקום מוסדי שלא אומרים כך. על כל ישיבה אומרים שהיא חתומה עם מפעל 80 על מניות. בסדר, אבל זה חלק מהעניין. של הישיבה אחרת האוכל לא יצא, יסרף הכל. בסדר. בכל מקרה, מי שרוצה להוציא שמן מדג, לא שמן, את הנוזל, את הציר מהדג, כדי לאכול את הציר. פה, זה כמו להוציא כבשם, כדי כבשים למ"מ. שמה אמרנו? עזבו את רבנו חננאל בינתיים, בשיטת רוב הפוסקים, חוץ מרבנו חננאל, שאם אני צריך את המים מהשלקים, אני יכול לשחוט אותם רק על גבי אוכל. אז איזו דרך תהיה מותרת לי להוציא נוזל את הציר מתוך הדג? לתוך אוכל. איך עושים את זה לתוך אוכל? יפה. לוחצים עם פרוסת לחם. אם מישהו לוחץ על הדג עם פרוסת לחם, וכל הפרוסה עכשיו ספוגה בנוזל, בסדר? זה ברור? זו האפשרות. עכשיו, ברור למה יש מקומות שאוכלים דג עם לחם? כי אי אפשר לאכול בלי לחם. לא בגלל הטעם רק. ככה אוכלים, הלכתית. איך תספר לו שזה הלכתי? הוא לא יודע, באמת שהוא לא יודע. שאל אותו, אגיד, מה אתה רוצה ממני? תן לי לאכול, זה דג זה של שבת. בסדר? זה ברור? אי אפשר ללחוץ על הדג להוציא את הנוזל כדי להשתמש בנוזל, ברוטב. אבל אם תגנו לו דג בשמן עמוק, והוא רוצה מאוד את הדג, אבל הוא לא רוצה את השמן, והוא לחץ עם המזלג, ויצא לו שם איזה 10 סמק שמן, ראינו העלים לתרופה, ראינו כמה כאלה, כמה דגים כאלה עברו תחת ידינו במקומות מסוימים, אז אין בעיה. אין בעיה, זה כמו להוציא מים עם לפפון, חמוץ. זה ברור. כי את השמן הזה, מה אני עושה איתו? מבחינתי, מוטב שלא היה בפנים בכלל. מראש. כן. טוב שלא נברא מי שנברא. אבל מה אני אעשה ומשתמשי בשמן הזה? ועוד בטח גם בשמן סויה. אין בעיה. תראו, אני... עוד פעם, לא להיכנס פה למתח עבודה... יותר מדי לחוץ, כי קומפרסיה רצינית דורשת פיצוץ בסוף. משהו מתבקע במערכת. אנחנו מדברים על מישהו שמתכוון לעשות דברים. ומישהו לא מתכוון לחלוטין. זאת אומרת, הוא אוכל, אז הוא חתך עם המזלג. חתך עם המזלג יצאו נוזלים. די, מספיק, לא להיות עצמני, לאכול כמו שצריך. אדם אוכל, אוכל, גמרנו. מה הבעיה? אני מדבר על אדם נורמלי שאוכל. לא צריך עכשיו כל פעם שלוחצים עם המזלג לחשוב אם יוצא מפה נוזל, כי לחצתי עם המזלג. בסדר? לצאת מזה. אנחנו מדברים פה על דרך הנהגה נורמלית של אדם. כי לפעמים קורה שדתיים הם דתיים. וזו הבעיה בדיוק. שהם דתיים. הם לא אנשים עובדי השם, אלא הם דתיים, ודתי המלך אינם עושים. מרגישים שהכל זה חוקים וזה נרבים. בעברית? עצבים. היינו פעם במחלקה נוירולוגית. היה שם איזה אח עובד לילה. כל פעם הייתי קופץ מחדש. הוא היה עונה לטלפון, עצבים שלום. זה מבין, עצבים שלום. ככה היה, בסדר, אבל ברוך השם. כן. זה לגבי סעיף ח', הסוחט דג לצירו, דינו כסוחט כבשים ושלקות למימיהם, אומר המשנה ברורה סעיף קטן למד א', רוצה לומר שסחט דג להוציא צירו שצריך לו. אומר רביצי שנבלע בו ממשקי דה אלמה, לכך דומה כסוחט שלקות לממיו דה אסור, וכן נזכר לאל. אבל בציר היוצא מגופו, דומה לסוחט שער כל פירות לממיו, שיהיה מותר. כאן נזכר לאל בסעיף א', למה? למה שיהיה מותר לסחוט את הדג מתוך הציר ש... מתוכו הלחלוכית שיש בתוך הדג. כי אין דרך רגילות לסחוט דגים. בסדר? אין רגילות בעולם לסחוט דגים. קפוץ עכשיו תגיד לי, מה? שיהיה בן דגים. טוב, בסדר. זה לא סחיט הדגים. בואו. אז לכן מותר. אם זה מתוכו, אבל אם זה רוטב שנכנס כתוצאה, כמו שאמרנו, שמן או רוטב כלשהו שבא מבחוץ, זה הדין כמו שלקים. אבל, או כבשים. אבל ברגע שזה הלחות שלו עצמו, אז זה כבר סיפור אחר. מתי זה הלחות שלו עצמו? כמו שאמרנו. אם לקחו את הדג הזה, עפו אותו בתנור בתוך שקית. לא שמו שום מיליליטר של נוזל. הכל בא מבפנים. אם הכל בא מבפנים, אז זה באמת נוזל שלו. והאמת היא שבסופו של דבר לא יהיה שום נוזל, כי לא ראינו דגים, שמפרישים כמויות כאלה של מים, נוזלים, שאפשר לסחוט את זה אחר כך. בסדר? טוב. סעיף ט'. פה אנחנו מדברים על שינוי מצב צבירה. תוך כדי פעולה של אדם. מצב צבירה תוך כדי פעולה של אדם, זה סעיף ט'. סעיף ט' אומר, השלג והברד אין מרסקים אותם. שלג וברד, קרח בלשוננו, קרח, כן, מי שיוציא קוביית קרח, אין מרסקים אותם. מה זה אין מרסקים אותם? דהיינו לשברם לחתיכות דקות כדי שיזובו ממיו. תראו למה אנחנו מתייחסים כאל שלג וברד. אם אני מרסק אותו בידיים כשיצאו מים, זה כמו מלאכת דש. שינוי מצב הצבירה ממוצק לנוזל, במקרה הזה, כיוון שעדיין יש איזשהו מוצק, אנחנו דנים אותו בהלכה כמלאכת דש. על אף שלכאורה זה נראה בכלל שזה לא דומה. כי זה לא מוציא מבפנים את הנוזל, אלא השכבה החיצונית. או שריסקתי, כל מקום הוא נהפך לשכבה חיצונית, וממילא כתוצאה מהטמפרטורה זה הופך לנוזל ולא לנשאר מוצק. דהיינו לשברם לחתיכות דקות כדי שיזובו ממיו. אבל נותנו לתוך כוס של יין או מים, והוא נימוח מאליו ואינו חושש. לשים לב לנקודה סמויה בסעיף הזה. עליה יש מחלוקת. מה אמר לנו השולחן ערוך? מותר לי לקחת קרח, לשים אותו בתוך כוס, שמה? לא, בדיוק. הנה, שיש בתוכה יין או מים. זאת אומרת, הוא דן את זה כדש, אבל כל מוצק שבא לתוך, סליחה, אבל ברגע שזה נבלע בפנים, אני לא נחשב לי שאני עשיתי זה. אני טבעית הייתי אומר, אם זה בא מאליו, גם בכוס ריקה, אז אין בעיה, כי אני לא עשיתי שום דבר בידיים. לא ריסקתי את זה בידיים. כי מה הרשע אומרת? הרשע אומרת, אסור לרסק בידיים. אסור לרסק בידיים, אז אתה אומר, אם אני לא מרסק בידיים וזה נהיה לבד, אז אין בעיה. אבל מה מוסיף לי פה לשולחן ארוך? שהפסלתי את זה לתוך מים או לתוך יין. זאת אומרת, הוא רוצה שזה יהיה נבלע בתוך יין ומים. למה? פה יש דיון. למה התכוון לשולחן ארוך? האם הוא התכוון בדווקא שזה לתוך מים ויין? או גם אם סתם. עכשיו תשימו לב, בחלק האחרון מבאר לנו יותר את העניין. חלק האחרון של הסעיף, ובזה אנחנו מסיימים היום. כן, וכן, אם הניחם בחמה או כנגד המדורה, ונפשרו מותרים. מה כתוב פה? מה כתוב פה? אם בן אדם לקח קרח, שם אותו, כמובן הוא בכלי, שם אותו ליד מקום יותר חמים. ואז זה מותר, כי הוא לא עשה את זה בידיים. עכשיו ברור מה התכוון השולחן ערוך בחלק האמצעי? אם בהתחלה הוא אמר אסור לרסק בידיים, ובסוף הוא אומר, לשים ליד מקום חם זה מותר, מה בא ללמד אותנו החלק האמצעי? שנראה שאם שמתי את זה לתוך מים ויין, אני כאילו עשיתי מעשה בידיים, כי ברגע שזה הגיע לתוך המים והיין, בטוח זה ימאס. אני הכנסתי את זה פנימה. ממילא הוא בא פה להקל ולא להחמיר. לומר לנו שלא רק שמותר לשים את זה בתוך מים ויין, כן? אלא אפילו מותר לך לשים את זה בנפרד כדי שיבצר נוזל פה. ליד מקום חם. שים לב. שים לב, אני מביא פה שלוש מערכות. ריסוק בידיים, הנחה בנפרד בתוך כלי ליד מקום חמים שזה ימאס מעצמו, והנחה לתוך כלי עם מים. בסדר? ויש פה הדרגה. יש פה הדרגה. ההסבר שלי עכשיו, יש פה הדרגה. דבר ראשון, לרסק בידיים, אסור. לשים לתוך כלי עם מים, שברור לי שעכשיו שאני מניח ביד, זה מתחיל למאס. לא עוד חמש דקות, ברגע זה, ברגע שהכנסתי לנוזל, זה מתחיל למאס, בסדר? זה, אפילו זה, מותר. וקל וחומר, שאם שמתי את זה בתוך כלי, ליד מקום, חמים. שמתי הוא יתחיל למאס? כשהחום יגיע לכוס, יחמם אותה, ואז יתחיל למאס. גם זה מותר. לא, אמרתי שיש פה שוני בהבנה, יש פה מחלוקת בהבנה דברי השולחן ערוך. האם בכלי ריק אסור או בכלי... למה הוא אמר פה בתוך מים ויין? המסקנה שלנו שיש פה הדרגה. שתי הפעולות הראשונות לכאורה זה בידיים, והפעולה השלישית זה לא בידיים, ושלושת המותרות. ושתיים מותרות, סליחה. רק הריסוק בידיים אסור.
להלכה ביין מותר?
להלכה מותר. בוודאי, כל שבת אנחנו שמים את הקרח בתוך המים, השתייה, המיץ, לא יודע, כל דבר. תודה. בסדר? ואנחנו מתנהגים כך. אלא גם שלשים את זה בנפרד, ליד מקום חם, נעים, כן, לא על אש, כן? ליד מקום נעים, גם יהיה מותר. בסדר? זה הסעיף הזה, ובעזרת השם, אנחנו, אולי אפילו בסעיף הזה נמשיך שעוד דין, ודין נולד, לדבר, בעזרת השם, בפעם הבאה.